ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף עין ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה שנייה מראש העמוד. בשוליים בצד כתבנו תחת הכותרת נושא: עיקור עשרה בני אדם ומת, מי חייב? הגמרא: תנו רבנן, היכו עשרה בני אדם ועשרה מקלות ומת, בין בבת אחת, כוונה ההקעות היו בבת אחת, בין בזה אחר זה, פטורים. רבי יהודה בן בתרא אומר, בזה אחר זה, אחרון חייב, מפני שקירב את מיתתו. אמר רבי יוחנן, ושניהם מקרא אחד דרשו. דהיינו, תנא קמא וגם רבי יהודה בן בתרא ראו את שיטתם מאותו פסוק. ואיש כי יכה כל נפש אדם. רבנן סברי, כל נפש, מה הכוונה? עד דאיקה כל נפש. אין חיוב רצח עד שהרוצח אחראי בלבד על כל נפשו, על הוצאת נפשו. ברש"י, שורה ראשונה בקצרות, עד דאיקה כל נפש, וכיוון דמתחילה סיור הראשונים בהריגתו, לקה כול הנפש במכת האחרון. נמשיך בגמרא, רבי יהודה בן בתרא סבר, כל נפש, מה הכוונה בביטוי כל נפש? כל דהו נפש. זה אפילו מקצת הנפש, וזה בא לידי ביטוי בזה שהיכו האחרון. אבל אם היכו כולם בבת אחת, אי אפשר להרוג את כולם, וזה על פי גזירת הכתוב שרש"י מביא, כי כתוב בתורה די איש כי יכה, ולא שניים שיכו. חזרה לגמרא, אמר רבה, יש לנו בגמרות המסומנות שימוש פה בפס כפול, ו בשוליים, בצד תחת הכותרת מבנה, הדגשנו הביטויים הכל מודים, גם לא נחלקו אלא. אז יש נקודה שאין בו מחלוקת ונקודת מחלוקת. אז אמר רבה, הכל מודים בהורג את הטריפה שהוא פטור. פה הנרצח, לפני שהוא נרצח, הוא כבר היה נגיד חצי מת. באיזו מובן? היה לו בעיה בעבר פנימי, חיוני, ולדוגמה, היה לו נקב בוושת. או דוגמה רש"י מביא, או נקב בקרום המוח. אנחנו בהלכה מסתכלת או מחשיבה אדם כזה שכבר חסר חיות, ולכן מי שרוצח אותו הוא לא עושה פעולה של הוצאת נפש בזמן שהאדם כבר נחשב בלשון הארמית גברה כתלה. רש"י אומר שהוא פטור. רש"י מתייחס לכך שאין פה נקודת מחלוקת מדלא אפליגו בי, מזה שלא היה מחלוקת בעניין כזה, שמאמינה, כיוון דניכרים חתיכת סימנים חיותו, גברה כתלה חשיב לי. מאחר ששוב פעם, מאחר שהנושא של הריגת אדם טריפה לא הופיע במחלוקת, סימן שכולם מסכימים לעניין הזה. נמשיך בגמרא. עוד נקודה שיש בזה הסכמה, בגוסס בידי שמיים, שהוא חייב. מי שגומר אותו, מי שגוסס בידי שמיים, מה הכוונה גוסס בידי שמיים? לא נעשה בו איזושהי מעשה שהביאו למצב הזה של גסיסה. נגיד מכוח איזו חולי, התדרדרות רפואית, הוא הגיע למצב של כסיסה, בא אחד וכפי שאמרנו גומר אותו, הורג אותו לגמרי, הוא חייב כרוצח. לא נחלקו אלא בגוסס בידי אדם. ודוגמה לזה מה שקראנו למעלה בברייתא, אותם עקאות הביא את הבן אדם לקראת הסוף למצב של כסיסה בגלל המעשים, מעשי אדם שנעשו בו. אז הוא פשוט קרוב למוות בגלל המכות. אבל רק נציין עם כל החומרה שיש במכות, יש לציין שהם לא עשו אותו טריפה. טריפה זה שוב פעם זה סוג מאוד מסוים, יש רשימה של דברים שדרכם מגדירים את הבן אדם כטריפה. עצם זה שאדם קיבל הרבה מכות זה לא אחד מהם. אז הוא מצד אחד קרוב למוות, לקראת הסוף פה קרוב למוות, אבל הוא אינו טריפה. אז בדוגמה הזאת יש את המחלוקת, מור מדמי לטריפה, את הזה שאומרנו גוסס בדם, הוא רוצה להשוות אותו כטריפה, זה תנא קמא. ממילא גם בהקאות בזה אחר זה האחרון פטור, כי הוא הגוסס בדם הוא דומה לדין של טריפה, וכפי שאמרנו מקודם שמי שהורג את הטריפה פטור. ומור מדמי לי לגוסס בידי שמיים, שיטת רבי יהודה בן בתרא שחייב במקרה של בזה אחר זה האחרון חייב, זה גוסס וזה גוסס. אז כמו שההורג גוסס בידי שמיים חייב, גם האחרון פה יהיה חייב. עכשיו הגמרא דנה בכל שיטה ביחס לשיטה השנייה, מן דמדמי לי לטריפה, זה שפוטר התנא קמא, הוא מדמה את הגוסס בידי אדם לטריפה, מי תימא לא מדמי לי לגוסס בידי שמיים, ואז להגיע למסקנה, לפסיקה אחרת, הפוכה. תשובה, גוסס בידי שמיים לא התעביד במעשה. היי, הגוסס בידי אדם התעביד במעשה, וממילא הסיבה לפסיקתו זה בגלל הדמיון שבין המקרה דנן למקרה של גוסס. ורק להבהיר את הנקודה האחרונה, את הנידון דהיינו גוסס בידי אדם, הוא לא רוצה לדמות את זה לגוסס בידי שמיים וברציחתו יהיה חייב. לא, הוא לא דומה למצב של גוסס בידי שמיים. נמשיך, אומן דמדמי לי הגוסס בידי אדם לגוסס בידי שמיים, מי תימא לא מדמי לי לטריפה. תשובה, טריפה מחתכי סימנים, כפי שאמרנו מקודם, נקב בוושת סימני חיות, יש חור בהם. הגוסס בידי אדם לא מחתכי סימנים, לכן זה שהורג את הטריפה יהיה פטור. אבל פה הגוסס בידי אדם לא מחתכי בסימנים, לכן ההורגו יהיה חייב. תני תנא קמיה דרב ששת, ואיש כי יכה כל נפש אדם, הפסוק שהזכרנו למעלה. הביטוי כל נפש, במקום לכתוב רק ואיש כי יכה אדם, אלא כתוב ואיש כי יכה כל נפש אדם, יש בזה משמעות של כל דהו נפש, כלשהו אפילו, להביא, זה בא לרבות, המכה את חברו. יש פה קטע שאנחנו בגמרות המסומנות הוספנו סוגריים, כי הלשון שבתוכם צריך תיקון. אז אם נדלג עליהם לקריאה ראשונה, אמרנו הביטוי כל נפש להביא המכה את חברו, יש בו כדי להמית, ובא אחר והמיתו, שהוא חייב. שהיה אדם, בא אדם אחד, נותן מכה אנושה, אבל הבן אדם עוד לא מת, ובא אחר וגומרו, האחרון חייב. זה מה שכתוב בברייתא הזאת, אגב שאין בו שם, כלומר תתייחס לזה אחר כך, רק נחזור לקטע שבסוגריים. אמרנו להביא המכה את חברו ואין בו כדי להמית. הוא בא אחר והמיתו, שהוא האחרון חייב. אין בו כדי להמית, פשיטה. מה הקשר לאותו ראשון? ודאי האחרון חייב. הראשון לא עשה כלום. אלא יש בו כדי להמית. מי שנתן מכה כבדה, מכה קשה, שמסוגל להמית, ובא אחר ואימיתו, שהוא, אותו אחרון, חייב. אמרנו מקודם שבמקור זה אין שם, אז הגמרא מאירה, הוא סתמה, זאת אומרת, זה סתמה זה תיאור של מקור תנאי שאין בו שם. אבל כרבי יהודה בבטרה, אז יש כאן סתם מקור. אגב, באופן כלי מקור שהיא מוגדרת כסתם, יש לזה כובד משקל הלכתי, אבל לא כעת הזמן להיכנס לפסק הלכה. בצד יש לנו נושא סלש מבנה, והצגנו פה מעוין. מה שאנחנו נראה בשורות הבאות, דינים של רבה הקשורים לטריפה, רובם בעניין אדם טריפה. דרך כלל אנשים רגילים לשייך את המילה טריפה, והיינו צריכים להגיד את זה מקודם, אם בשר קשר או לא קשר, אז גורמים מה שלא קשר, טריפה. זה ביטוי עממי, אבל הסברנו את זה מקודם ונדגיש את זה עוד פעם, שהביטוי טריפה במובן הלכתי גרידה או הלכתי טהור מצביע על מומים או חסרונות מאוד ספציפיות באנטומיה, אם בבן אדם, אם בבהמה. כמובן אנחנו לא מעוניינים בעניין אכילת אדם, אלא מה שאנחנו כן מעוניינים להגדיר אותו או כטריפה או לא, לגבי מה שאמרנו כבר, שמי שהורג אדם טריפה הוא לא חייב על רצח. עכשיו הגמרא, אמר רבה, ההורג את הטריפה פטור. מי שרצח אדם שהיה לו חור בקומה מוח למשל, אז מי שרצח אותו פטור. הוא טריפה שהרג, נגיד אדם שיש לו חור בוושת או באחד מהשאר איברים החיוניים, והוא רצח מישהו אחד, בפני בית דין חייב. מעשה כזה שבוצע בפני בית דין, הבית דין לא צריכים לשמוע עדות על המעשה. בית דין, אם מדובר בשעות היום, יכולים לדון על פי ראייתם. אז מאחר שאין צורך לעדות, הטריפה הזה ישלם את המחיר. אבל יש מצב אחר שלא בפני בית דין, פטור. אם טריפה הרג בנוכחות עדים, אבל עדים שפועלו כמו שצריך, יתרו בו וכו', בכל אופן לא יהיה דין רוצח על אותו טריפה שהרג. כאן הגמרא מסבירה, בפני בית דין חייב, תכתיב, וביארת הרע מקרבך. ויש כאן ראות מישהו, לא משנה שהוא טריפה, הוא הרג. צריכים לבער את הרע מקרבנו, הם ראו ואין צורך לעדות. לא הסברנו למה אנחנו כל כך מדגישים את הנקודה של אין צורך לעדות, אבל זה יובהר כעת. שלא בפני בית דין, אם הרצח שבוצע על ידי הטריפה התרחש שלא בפני בית דין, אז זקוקים לעדות שיעידו על כך בפני בית דין שקרה מה שקרה. אבל זה מביא אותנו לפטור. למה רוצח שהוא טריפה שהרג שלא בפני בית דין פטור? תהביה לה עדות שאתה יכול להזימה. וכל עדות שאתה יכול להזימה לא שמע עדות. אנחנו כאן נוגעים בסוגיה של עדות, אחד מהמרכיבים העיקריים של עדות זה הפוטנציאל להביא את העדים לידי הזמה. עכשיו, בטח הרבה מכם מכירים את הביטוי עדים זוממים, וכאן יש לנו שני עדים שמעידים על רוצח שהוא טריפה. אנחנו לא נוכל לבצע כאן את כל דיני הזמה. חוץ מעצם זה ששני עדים שבאים אחר כך להעיד על העדים הראשונים ואומרים להם איך יכולתם להעיד על כך וכך, הרי אימנו הייתם במקום פלוני באותו זמן, אז לא יכולתם להעיד על זה. אנחנו אמורים להטיל על העדים הראשונים שאוזמו כעת את העונש שהם רצו להטיל על הנידון. פה אנחנו לא יכולים לעשות את זה, כי הנידון, מאחר שהוא טריפה, הוא נחשב כאילו כבר לא בחיים. העדים היו אנשים בריאים, אז מה הם רצו בפועל להעיד כדי להביא לידי מוות אדם שכבר מת? אז במילים אחרות, הם לא רצו בעדותם להביא לידי הריגה, כי אדם כבר הרוג בעיני הלכה, אותו טריפה שרצח. עכשיו, מה קורה כשהם מתגלים כעדים זוממים על ידי קט שנייה של עדים? מה, נהרוג אותם כי הם רצו, מה, הם רצו להרוג את הטריפה? הם לא רצו להרוג את הטריפה באחר שהטריפה כבר נחשב מת, הלכתית כמובן. אז מאחר שאנחנו לא יכולים לבצע, להניש אותם בצורה שהם רצו להעיד ולהניש את הנידון, אז הכל מתבטל. אין כאן דיני עדות. אין כאן, אולי היום קוראים לזה ביטול על סמך נקודה טכנית, אבל זה חלק מגזירת הכתוב. מתי שייך עדות? רק בעדות שפוטנציאלית נוכל לבצע את כל דיני עדים זוממים על אותה קט עדים, העדים הראשונים. רש"י בגדלות הסגנון והכושר ביטוי שלו מתמצת את זה. אנחנו נקרא את רש"י ביחד ונהנה מזה. דיבור המתחיל שלא בפני בית דין, אמרנו בגמרא, אם טריפה הרג שלא בפני בית דין פטור, ואתה בא, רש"י כותב, ואתה בא לחייבו על פי עדים. לחייב את הטריפה שרצח על פי עדים שיבואו להעיד. פטור. דיין עדותן עדות. דאביה עדות שאתה יכול להזימה. מה הכוונה? לקיים בדין הזמה. כאילו, בפועל אפשר להתחיל את השלבים או הפעולה של הזמה על ידי שני עדים נוספים שבאים ואומרים, אימנו הייתם במקום פלוני. אבל זה לא כל דין הזמה. הנה רש"י מסביר. שאם הוזמו אותם עדים הראשונים, אין נהרגים. הם לא יאנשו במצוות או בדין של כאשר זמם לעשות. הם אינם נהרגים. דגברה כתלה באו למגדל. הם בעדות שלהם רצו להמית אדם שכבר נחשב מת. מצד שני, הם עצמם אינם ככה, הם בריאים, הם אינם נחשבים מתים. אז אם הם יוזמו, אנחנו לא יכולים להניש אותם, ובכך אין דיני עזמה, וזה מהווה חיסרון בסיסי לעדות. אז אין כאן עדות. נחזור לגמרא. ואמר רבה, תשימו לב, זה דין השני של רבה, וכבכבנו ליעיל, בדין הראשון כבכבנו את המילה ההורג, וכאן אנחנו מקווקבים את המילה הרובע. אז ביום הרבע, הרובע את הטריפה, זה תחום של משכב זכר, אז הרובע את הטריפה חייב. מי שבא על גבר, על זכר שהוא טריפה, אדם בריא רבה את הטריפה, חייב. הוא חייב משום משכב זכר. טריפה שרבה. כאן אדם טריפה, הוא בא על אדם זכר, על אדם רגיל זכר. בפני בית דין חייב. שלא בפני בית דין, פטור. הסבר, מאוד דומה במבנה הגמרא הקודם. בפני בית דין חייב, דכתיב וביארת הרה מקרבך. שלא בפני בית דין, פטור. דאביה לה עדות שהיא אתה יכול להזימה. מאחר שעדים שבאים להעיד, המטרה של עדות על אדם טריפה שרבה, מטרה שלהם זה להמית אותו, ואם הם יוזמו, אז הם עצמם צריכים למות, אבל המיטה שלהם לא דומה למיטה של אדם טריפה. הם בעצם לא רצו, או התוצאה של עדותם זה בעצם לא להמית, כי כשמדובר בגרב וגטלה, כשמדובר באדם שכבר נחשב מת, אז עדותם לא בא להמית. מצד שני, אם הם יוזמו, הם אמורים להנש במה? אנחנו לא יכולים להמית אותם, כי בעצם הם לא באו להמית את הנידון. אז זה נקרא, מאחר שאנחנו לא יכולים לבצע עליהם מה שהם רצו לבצע עקב עדותם על הנידון, העדות בטלה. שואלת הגמרא, עתו למה לי היינו הך? מה אנחנו מרוויחים מדין השני של רבה? הוא הרי דומה לדין הראשון של רב אחת על אחת. מה ההבדל? מה אני לומד מדין השני שלא הייתי לומד מדין הראשון? תשובה, בדין השני אנחנו בסימונים שלנו במספור במספר 2 א', מספר אומר 2, הנקודה א', הרובע את הטריפה יצטריך עלי. אדם בריא שבא על גבר טריפה, מה אמרנו? אמרנו חייב, אותו רובע הוא חייב, חייב מיתת בית דין, משום משכב זכר. והנה החידוש, מהו דתימה? הייתי חושב בלי רבה, הייתי חושב לבי כמאן דה משמש מת ולפטר. אולי זה נשמע מגעיל, אבל מה לעשות? צריכים להסביר פה את הדברים. תתאר לעצמנו זכר שבא ושוכב על גופה, מת, על אדם מת, על זכר מת. מה הדין? מי שבא עם כל הכיעור והגיעול שיש בדבר, הוא לא חייב. אז אמרנו מקודם שטריפה הוא נחשב הלכתי כמת. אז כמו שאדם שבא על גופה הוא לא חייב, גם מי שבא על טריפה שלא יהיה חייב. כמה שמלן דמישום הנאה הוא. העונש של משכב זכר מושרש תלוי בנושא של הנאה. ואית להנאה, אותו אדם בריא ששכב על גבר טריפה, הגבר טריפה, נכון הלכתי הגדרנו אותו כמת, אבל יש בגופו חום ולחות, בן אדם שהוא נראה חי, ומבחינת ההסתכלות החיצונית הוא חי, הנתונים האלו של חום הגוף ולחות הם הגורמים להנאה, בניגוד לגופה. אז אין אותו הנאה. ואמר רבה, עדים שהעידו בטריפה, שני עדים רגילים באו להעיד על אדם טריפה שהוא למשל חילל שבת, העידו על הטריפה שהוא עבר עבירה שחייב מיתת בדין והוזמו. עכשיו אותם עדים שבאו להעיד על הטריפה הם עצמם הוזמו, אין נהרגים. זה בעצם מה שהזכרנו מקודם, כי אי אפשר לבצע את הדין של כאשר זמם, את הדין של עדים זומם, זה עדות שאתה יכול להזימה. הם בעדותם רצו, כשהעידו על אדם טריפה שחילל את השבת, מה הם רצו? לגרום לכך שהוא ימות במיטת בדין, אבל הוא כבר נחשב מת. אז הלכתית הם לא באו להמית. אז עכשיו שהם הוזמו, מה, איך, באיזו עונש, איזו עונש נטיל עליהם? אי אפשר להטיל על מה שהם רצו לעשות עליהם ואחר שהם בריאים. עדי טריפה, זאת אומרת העדים פה הם כאילו הם טריפה שהוזמו. אז שני אנשים עם חור בוושת, או שניהם עם חור בקום המוח, והם באו להעיד שפלוני חילל את השבת. אז הם רצו להרוג דרך עדותם אדם בריא. נהרגים. אותם עדים שהם טריפה, הורגים אותם. אסמך מה? אסמך הפסוק שהזכרנו מקודם, וביארת הרע מקרבך. הם עדים זוממים, הם שיקרו בעדותם, ולכן יש לבער אותם. רב אשי אמר, אפילו עדי טריפה שהוזמו, אין נהרגים. למה? לפי שאינן בזוממי זוממים. יש שלב נוסף בסיפור של עדים זוממים. אנחנו נגענו בשלב הראשון ששניים באו להעיד על נידון, ואותם שניים הוזמו על ידי קט שני שבא להעיד עליהם. מה זה זוממי זוממים? נתאר לעצמנו שקט שלישי באים ומזימים את הקט השני. במקרה כזה שאותו קאט שני שבו סליחה, אותו קאט ראשון שהיו עדים שקילו שהם זוממים, עדי טריפה שהוזמו, מי הם? זה אלו הקאט הראשון שהם עצמם לא בריאים, הם טריפה וגילו שהם זוממים. עכשיו אותו קאט שני שהזים אותם מתגלים כזוממים עצמם. עכשיו אז מה קורה פה? מה הקאט השני, קאט עדים השני, מה הם רצו לעשות? הם רצו להרוג עדים שהם כבר מתים. כשמתגלה שאותה קאט שני הם עצמם זוממים, אי אפשר להניש אותם, כי הם בסך הכל באו להזים אנשים כבר מתים. אז הקאט השלישי שבא ומזימה מזימה את הקאט השני, אי אפשר להניש אותו קאט שני במה שהם רצו לעשות לקאט הראשון של עדים שהם טריפה. רשי הוא מסביר את זה, הוא מרחיב על זה, ואנחנו נלמד ביחד את הרשי. לפי שאינן בזוממי זוממין, בדין זוממי זוממין אותם שהזימום ואמרו להם, שזה הקאט השני שאמר לעדים הראשונים שהם טריפה, באותה השעה, אם מה לא הייתם, אם היו באים שניים אחרים, קאט שלישי, ומזימין אותם, זה הקאט השני, לומר, איך אתם, הקאט השני, מזימים את אלו, אותה קאט ראשון שהם טריפה, והרי אתם אימנו הייתם במקום פלוני. אין הזוממין, כמובן הקאט השני, שנמצאו עכשיו זוממין, נהרגין, משום דגברה תלה באי למגדל, הם רצו להרוג את הקאט הראשון שהם כבר מתים. אם כך, כי לא יצמו נמי, גם במקרה שאותו קאט שני לא הוזמו על ידי קאט שלישי, לא מקטלי ענך טריפה אפומיו, אותו קאט ראשון שהם עדים טריפה, עדים שהם טריפה, לא יכולים, אי אפשר להרוג אותם על פי העדות של קאט השני. למה? תאב אלי עדות שאתה יכול להזימה, העדות של הקאט השני היא כזה ולא מקטלי, ולכן אנחנו לא יכולים, מאחר שעדותם אינם עדות, הם לא יכולים להזים את הקאט הראשון. ולרב הכיוון דעדות זוממין חידושו, אף אגב דהווה עדות שאתה יכול להזימה מקטלי. רב שחולק על הדין הזה אומר שבכל זאת למרות שחסר הדין של זוממי זוממין, ניתן להרוג אותם. אז רבה חולק על רבה שהיא במקרה הזה. אנחנו חוזרים לגמרא, וגם הרבה שור טריפה, כוונה שור שהוא עצמו טריפה. יש שור שיש לו חור בוושת שלו, הוא עדיין מסתובב, אבל שור טריפה שהרג חייו. שור שהורג בן אדם הוא נסקל, הוא נקרא שור הנסקל. כאן יש לנו שור שהלכתי נחשב כבר כמת, לא משנה, הוא הרג בן אדם, הוא חייב סקילה. ושור של אדם טריפה שהרג פטור. אם הבעלים של השור, שור בריא, אבל הבעלים הם טריפה, ואותו שור הרג מישהו, השור פטור, הוא לא יובא לבית דין להסתכל. מה הייתה? למה בדין הזה, בדין, אנחנו רשמנו את זה כבית, למה כך? אמר קרא, זה בגלל גזירת הכתוב. כתוב, השור יסקיל וגם בעליו יומת. ואנחנו לומדים מזה, כל איכה דקרינה בי וגם בעליו יומת, איפה שניתן להמית את הבעלים, דהיינו בעלים שהם בריאים, ואז בפעולת, בפסק בידין, לא פה, אבל באופן כללי, בפסק בידין הוא ימות, למשל אם האדם רצח. אז אם האדם רצח והוא היה מובא לבית דין להרג, אז נקרא זה עוד פעם, כל אחד הקרינה בי וגם בעליו יומת, קרינה בי אשר יסכים, וכל אחד לא קרינה בי וגם בעליו יומת. אנחנו מפנים את תשומת ליבנו ליל לדין מספר רומאי 1 ב' 2. אז אם אנחנו חוזרים לשם, דיברנו שם על טריפה, אדם טריפה שהרג, כאילו הבעלים של השור הזה, אדם טריפה שהרג, אבל שלא בפני בית דין, אמרנו שהוא פטור, בגלל שזה בעיה של עדות שיתה יכול להזימה, כפי שהסברנו בעריכות למעלה. אז מה הכלל אומר? בזמן שלא קרינה בי בבעלים וגם בעליו יומת, לא קרינה בי השור יסקים. רב אשי, שוב, חולק על הפסק של רבה. רב אשי אמר, אפילו שור טריפה, נמי שהרג, פטור. הייתי אולי צריך להדגיש שהוא חולק על הדין הראשון של רבה פה במספר רומאי 4. לכן, אגב, סימנו את הדין של רבה עם מספר 1, עם בצורת בית קטן. אז כאן רבה שחולק על אותו דין, רבה ליעל אמר שור טריפה, שור שעצמו טריפה, שרג בן אדם נסקל, רבה שאומר אפילו שור טריפה נמי שרג פטור. מה הייתה מה? תשובה, כיוון דאילו בעלים הוו פטירי, כמו שאמרנו מקודם, שאדם טריפה שרג הוא יהיה פטור ממיתת בדין, שור נמי פטור, אותו השוואה. אז רב אשי פשוט לוקח את, את הפסוק השור יסקיל וגם בעליו יומת ומשתמש בזה גם לדין הראשון. כעת ציטוט מהמשנה, שיסה בו את הכלב וכולי, הגמרא תתמקד בהמשך, וכתוב בהמשך אישיך בו את הנחש, הבידה מחייב וחכמים פותרים. עכשיו מה זה אישיך בו את הנחש? הוא קירב נחש לבשרו של חברו, הוא בעצם הכניס את השיניים של הנחש לבשרו. עכשיו זה, הוא מדובר כמובן בנחש ארסי. לפי רב יהודה, עצם זה שהכנסת את השיניים של הנחש לבשרו של חברו, הוא חייב כרוצח. לפי החכמים שפותרים אותו, אז ניתן להסיק מסקנה אחרת מבחינת המציאות שקיימת פה. הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, כשתמצא לומר לדברי רב יהודה שמחייב את הבן אדם שישיך את הנחש, כשתמצא לומר, זאת אומרת כשנעמיק בדבריו, התוצאה היא כך, ארס נחש בין שיניו הוא עומד. הארס כבר בקצה השיניים של הנחש, זה לא משהו בתוך בלוטות שבתוך ראשו שהוא הנחש מזריק, אלא הארס כבר נמצא בקצה השיניים. לפיכך מקיש בסייף, הבן אדם שהכניס מקיש, או יש הצעה בצד של הארוך שצריך להיות משיך, לפי כך משיך, זה שאישיך שהכניס את השיניים לבשר אדם, בעצם הכנסה כבר הארס שם, אז הוא חייב. לפי כך המשיך הוא בסייף, ונחש יש דין שהזכרנו מקודם, דין שור הנזכר. הדין של שור הנזכר שייך לכל כל עולם החי, לא רק הדוגמה של התורה, אלא שהתורה מדברת בלשון מה שנקרא בהווה, ברגיל. אבל כל בעל חי שגורם מיתת בן אדם, אותו בעל חי חייב סקילה. עכשיו פה הנחש המסכן הוא לא עשה כלום, כי מישהו שם את שיניו לתוך שחור של אדם והארס יושב כבר בקצה השיניים שלו, אז לכן הנחש פטור. לא ממיתים את הנחש, לדברי חכמים שפוטר את המשיך, מה אחרי המכה בדבריהם, מה התוצאה? ארס נחש, ארס נחש מעצמו הוא מיקי. הארס הוא נזרק על ידי הנחש עצמו, הוא מפעיל את זרימת הארס מתוך איפה שזה נמצא בגופו, דרך שיניו לגופו של הנרצח. אז הארס הוא הנחש עצמו, הוא מקי, הוא מזריק את זה. לפי כך נחש בסקילה והמשיך פטור. המשנה: המכה את חברו בין באבן בין באגרוף ועמדו הוא למיטה, עשו עומד ושאותו הוקה, אותו שקיבל את המכה עמדו שהוא אמור למות, והקל ממה שהיה, הוא לא מת מיד, הוא נהיה מוכה וסבל, עם הזמן, אבל היה הקלה. ולאחר מכאן הכביד, אז התחיל עם מכה חזקה, אחר כך היה איזה שיפור, אבל מת אחר כך. חייב, תנא קמא אומר המכה חייב כרוצח. רבי נחמיה אומר פטור, שרגליים לדבר, מה זאת אומרת רגליים לדבר? כבר יש סיבה לחשוב שלא מת בגלל המכה, כי אחרת איך ניתן להסביר את ההקלה שהיה בינתיים? כעת יש בשוליים בצד נושא מחלוקת תנאים, מה דינו של המכה את חברו ומצב המוכה השתנה, כגון שהיה עומד למיטה והקל ואחר כך הכביד ומת. אז זה מה שראינו במשנה, וכעת נעבור להמשך הגמרא והמקורות לשיטות האלה. תנו רבנן, את זו דרש רבי נחמיה, אם יקום ותלך בחוץ. אולי יש כדאיות מצידנו רק לצטט את הפסוקים הנוגעים לדבר בספר שמות, פסוקים י"ח וי"ט. אנחנו הוספנו פה בעמוד ב' בשוליים את הפסוקים האלו ונקרא אותם ביחד. וכי יריבון אנשים ויקיש את רעהו באבן או באגרוף ולא ימות ונפל למשכב, אם יקום, פסוק יוטט, אם יקום ותלך בחוץ על משענתו וניקה מכה, רק שבתו ייתן ורפו ירפא. אז רבי נחמיה מתייחס לפסוק הזה, זה בעצם פסוק השני, פסוק יוטט, אם יקום ותלך בחוץ. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', על משענתו וניקה מכה. עכשיו אם רש"י אומר שהתרגום אונקלוס של על משענתו, הוא אומר על בורייה, כוונה שנתרפא לגמרי ונשען על כוחו. משענתו הכוונה לא איזו מכיר הליכה או משענת. המשענתו, משמעות, הוא נשען על כוחו, אז הוא בריא לגמרי. אבל נדרש מאיתנו כתלמידי השס, כלומדי תורה שבעל פה, לבחון הפסוק כמו שהוא נמצא. איך, מה כתוב פה? אם יקום, זה שקיבל את המכה, אם הוא יקום ומסתובב עכשיו בריא, אז זה שעיקה אותו יהיה פטור. עכשיו, האם צריכים פסוק להגיד שזה שעיקה אותו יהיה פטור? וכי תעלה על דעתך שזה מהלך בשוק וזה נהרג? אלא זה מה מטעת הפסוק, מה הפסוק באמת מתאר? אלא זה שעמדו למיטה וכממה שהיה, ולאחר כך הכביד ומת, שהוא פטור. ככה יש להבין את הפסוק, זאת אומרת, מעבר לתרגום המילולי, אלא הכוונה שעומד מאחרי הפסוק. ורשי, אגב, הוא משחיל את הפירוש הזה לתוך הפסוק המקורי. וננצל את רשי, שורה שנייה שלישית מראש עמוד, אלא זה שעמדו מתחילה למיטה. ובא כתוב ללמדך שאם יקום מן המשכב ותלך בחוץ ועמדו למשענת חיים וניקה המכה אפילו מת לאחר מכאן שחזר והכביד, כלומר החולי חזר והכביד והוא מת בגלל זה. זה ההבנה שעומד מאחורי הפסוק, וזה מה שרבי נחמיה ראה בפסוק. לכן אם באמצע היה שלב של שיפור, זה מספיק לפתור את המכה, זה שעיקה אותו. עכשיו, ורבנן שהם מחייבים אי וניקה המכה מי דרשי בי, הם לא מסכימים עם הדרשה של רבי נחמיה. הם אומרים שזה לא מזיז לנו שהוא היה שיפור באמצע, אז מה הם לומדים מוניקה המכה? מלמד שחובשים אותו, זאת אומרת מעצר, מחזיקים אותו בבית מעצר, אם מדובר במי שעיקה פלוני, והעומד היה שהבן אדם הזה ימות מהמכה. אז אנחנו, והוא לא מת על המקום, אבל היה מכה חזקה. אם עמדו עומד, עם א', אם עמדו שהמוכה אמור למות, אז אנחנו חובשים מחבוש או בית מעצר למכה עד שנראה אם הוא ימות או לא. אז זה מה שהחכמים רבנן לומדים מהפסוק וניקה המכה. ורבי נחמיה חבישה מנה לי, אצל מכם יש אותו רעיון שאם מישהו עיקה בחוזק צריכים לעצור אותו לראות מה התוצאות. אז מאיפה רבי נחמיה לומד את הדבר הזה? תשובה, יליף ממקושש. בתורה בספר במדבר פרק תדבב פסוק למד דלד, מקושש הוא עסק באיזושהי סוג של חילול שבת, וכתוב ויניחו אותו במשמר. זה משמר, כוונה בית מעצר. אנחנו נחזור להתייחסות לפסוק קצת בהרחבה יותר אחר כך, אבל בינתיים אם אתה שואל האם יש מקור לעצור אדם ולהמתין לזמן פלוני, יש מקור, זה המקושש. ורבנן נמי לופי ממקושש, למה הרבנן לא לומדים שיש כזה דבר, קיים כזה דבר של חבישה עד נקודת זמן מסוים, למה לא לומד ממקושש? תשובה, מקושש בר קטלאו. כבר מראש שראו אותו עושה את הפעולה של מקושש, סוג של חילול שבת, על ההתחלה ידעו שהוא בר מוות, ומשה לא אבי ידע קטלי במאי. מה שהיה ספק אצל משה רבה, הוא לא ברור איזו ממיתות בדין צריכים לבצע על המקושש. לפוקי אי, למעט את המקרה של מכה חברו, זה לא ידינן אי בר קטלה הוא, אם המכה הוא בר קטלה, אי לאו בר קטלה. כי אם הבן אדם יברי, אז אותו מכה הוא לא בר קטלה בכלל. אז במקרה כמו אצל מקושש, הוא חילל שבת, ידוע מראש שאותו מקושש חייב מיתת בדין, וחבשו אותו במשמר רק בגלל שמשה רבינו היה צריך לברר איזו מיתת בדין מבצעים עליו. אז הוא נשמר במשמר, במעצר. מי נשמר במעצר? מי שבוודאי חייב מיתה. אז על כזה דבר אני מבין שיש עניין של משמר או בית מעצר, חובשים אותו. אבל אדם שלא ברור שהוא חייב מיתם, מניין לנו שיש לעצור אותו בבית מעצר? אז מה שנאמר עכשיו מהרבנן, שאי אפשר ללמוד ממקושש בטענה הזאת שיש הבדל תאומי בין מקושש שהוא ודאי חייב מיתה למקרה של המכה שאינו ודאי חייב מיתה, אז מה רבי נחמיה עונה? ורבי נחמיה יליף מי מגדף דולה וידע איבר קטלה הוא וחבשו. יש פרשה אחרת, פרשת המגדף, וזה נמצא בספר ויקרא פרק עבדה לפסוק י' ב' מגדף, שכתוב עליו ויניחו במשמר לפרוש להם על פי השם. ועוד מעט אנחנו נתייחס דרך הרשי שבניגוד למקרה של מקושש שכתוב אצלו, ואנחנו נראה את זה בבריתה עוד מעט, אצל המקושש כתוב כי לא פורש מה יעשה לו. זאת אומרת, יש צורך לעשות משהו, מה שהיה מרופל זה מה לעשות. אבל אצל מגדף כתוב סך הכל לפרוש להם על פי השם, אבל לא כתוב מה לעשות, כי יכול להיות שהוא לא בר עשייה בכלל, אין מה לעשות בכלל, לא עניין של ספק מה לעשות, אלא ספק אם לעשות שום דבר. אז בכך המגדף דומה למכה את חברו, שגם עליו ספק אם עושים עליו איתו שום דבר, אולי המוכה יחיה. אז ציטטנו כבר את הפסוק בויקרא פרק ד' שגם אצל המגדף בכל זאת יש מעצר. מעצר למי? למי שלא ידוע אם בכלל מענישים אותו. ורבנן, מה הם עונים? הם אומרים מגדף, הוראת שעה הייתה. זה היה הורה חד פעמית, זה לא דומה למכה את חברו. כדתניה, עכשיו כדתניה רשי מסביר שזה סייעתא, רשי כותב סייעתא לעד ימר ליעיל, מקושש לא נסתפקו עליו אלא באיזה מיטה יומת, אבל מגדף לא היו יודעים שהיה חייב מיטה בכלל. אז זה הברייתא בא להוכיח או לסייע את החילוק שאמרנו מקודם. אז עכשיו נראה, כדתניה, יודע היה משה רבנו שהמקושש במיטה, שהוא חייב מיטה בתור מחלל שבת, ברור שהוא חייב מיטה בדין, שנאמר מחלל מות יומת. משה רבנו כבר ידע את זה בשלב הזה שבפסוק, אלא לא היה יודע באיזה מיטה נהרג, שנאמר כי לא פורש מה יעשה לו. כאילו, החיסרון היה רק מה לעשות. שכן צריכים לעשות משהו, כבר חייב מיטה, זה ברור, אבל איזו מיטה זה מה שהיה חסר. אבל מגדף לא נאמר בו אלא לפרוש להם על פי השם. לא כתוב לפרוש להם מה יעשה על פי השם. ומה זה מלמד? שלא היה משה יודע אם הוא בן מיטה כל עיקר עם לאו. אז לבינתיים, האם יש מקור למעצר לברר מה יהיה הדין כלפי השם? אז לפי הרבנן, יש מקור לעצור אדם עד שיתבהרו העניין, זה נלמד מהפסוק וניקה מכה. רבי נחמיה שהשתמש וניקה מכה לדין שלו, דהיינו מכה שהוא אדם שהיה עומד למיטה והקיל בינתיים, היה שיפור ואחר כך מת, שהמכה פטור. מאיפה רבי נחמיה לומד העניין של מעצר? אז אנחנו תירצנו, הוא לומד את זה ממגדף. עכשיו הרבנן שלא למדו משם, הם טוענים שפרשת המגדף הייתה הוראת שעה. רש"י אגב בדיבור מתחיל הוראת שעה הייתה, היא לא כתב חבישה דהכה, כוונה במגדף, מחבישה דהתה מהמקושש לא אבי גמרינן, לא היינו לומדים. דהוראת שעה הייתה שהרי לא נצטבו מתחילה על אותה חבישה ומעצמם עשו, דכיוון דלא נאמר בו מיטה מתחילה, מה ספק היה להם להטיל עליו ספק מיטה ולחופשו? אז לכן מה שבכל זאת חבשו אותו, זה היה נקרא הוראת שעה. חזרה לגמרא, בנושא שמופיע בשוליים כתבנו מחלוקת חכמים ורבי נחמיה, מה מלמדים שני האומדנות הכתובות בתורה בקשר למי שעיקה את חברו ונפל למשקף. מאחר שבפסוקים שקראנו מקודם יש יש ביטויים מיותרים, הכוונה מיותר זה אותם מהם עומדים לדרשה, כי אם התורה רק רצתה להעביר הפסק שאדם שעיקה חברו חייב לשלם את ההוצאות כמו השבט והריפוי, אז לא היינו צריכים להוסיף כמה וכמה משפטים. ובפרט יש הביטוי ולא ימות, בפסוק כתוב היכת רעהו באבן או באגרוף ולא ימות, ביטוי מיותר. ובהמשך גם הביטוי וניקה מכה, רש"י מסביר את הדברים באופן פרטני איך רואים שהם ביטויים מיותרים. אז לבינתיים מהביטויים האלו אנחנו מבינים שמדובר על עומד, עומד שאורחים על המוכה. אז בשלמה לרבי נחמיה היינו דכתיבי תרי אומדני, הביטויים שאמרנו ולא ימות ואם יקום ותלך בחוץ, חד עמדוהו למיטה וחיה, והוא המשיך לחיות למרות שהיה עומד למיטה, וחד עמדו למיטה וקיל ממה שהיה ואחר כך מת. אז בשני הדברים האלו הם שני דוגמאות של עומד שהיה בהתחלה עומד למיטה, ובשני המקרים האלו המכה יהיה פטור. אלא לרבנן, תרי אומדני למה לי, הרי הם מחייבים על המקרה השני שעמדו למיטה והקיל ואחר כך מת. אז האומדנות שעומדים, עושים עומד ואחר כך פותרים, לאיזה צורך יש לשני האומדנות האלו. אז כמו עונה חד, כמו רבי נחמיה, עמדו למיטה וחיה והמשיך בכל זאת לחיות, וחד עמדו לחיים ומת. וגם פה, אם העומד הראשוני היה לחיים, זה שהוא מת אחר כך אינו סיבה לחייב את המכה. אבל בואו נוסיף את העיקר מבחינת הרבנן, אבל עמדו למיטה והקיל ואחר כך מת, הוא יהיה חייב. ורבי נחמיה, עמדו לחיים ומת, המקרה הזה לא צריך קרא, לא צריכים פסוק או ייתור במקרא כדי ללמד הפטור במקרה הזה של עמדו לחיים ומת. למה אין צורך פסוק מיוחד? שהרי יצא מבית דין זכאי. ברגע שהיה העומד הראשוני שעמדו לחיים, המכה יוצא מבית דין זכאי, ואחרי שאדם יוצא זכאי מבית דין, אי אפשר להחזיר אותו ולחייב אותו. רש"י מביא את המקור לדבר הזה, וזה נלמד מהפסוק מצדיק אל תרוג. זה ראינו בדף למד ג' ליאל במסכת שלנו, ושם הגמרא דנה מניין יוצא מבית דין זכאי, ואמר אחד יש לי למד עליו חובה שאין מבזים אותו, שאמר בצדיק אל תרוג. כך הדברים המובאים ברש"י. אז לכן לפי רבי נחמיה האומדנה של שהציעו החכמים עמדו לחיים ומת לא צריך פסוק, ולכן נשאר הפסוק פנוי לדין של רבי נחמיה לשיטתו, שעמדו למיטה והקיל ואחר כך מת, גם בזה המכה פטור. תנו רבנן, המכה את חברו ועמדו למיטה וחיה, פותרים אותו, פותרים את המכה ממיטה, והוא ישלם את התשלומים של הנזק, השבט, הבושת, הריפוי, חמישה תשלומים הידועים. עמדוהו למיטה והקל ממה שהיה, עומדים אותו עומד שני לממון. אז יש אדם שהיה עומד שאומר הצפי הוא שהוא ימות, אבל הוא שרד, הקים ממה שהיה. אז מה יש לעשות עכשיו? אז יש צורך לעמוד כמה הם היו ההוצאות, והמכה ישלם אותם הוצאות. זה העומד שני לממון. רש"י כותב עומד שני לממון, כמה ראוי לשכב מחולי זה ולכמה יעלה שבטו ורפואתו. נמשיך בגמרא, ואם לאחר כן, אחר מה שראינו שהיה שיפור, אבל מה אחר כן הכביד ומת, הלוך אחר עומד האמצעי. זאת אומרת, עומד האמצעי זה העומד השני, שאין כאן רציחה, רצח, אלא יהיה תשלום ממון כמו שהסברנו. אז זה העומד השני קובע. זה דברי רבי נחמיה, שהוא פותר את המכה מעונש מיתה. והחכמים אומרים אין עומד אחר עומד, אז במקרה הזה, אחרי שהעומד הראשון היה שהמוכה הוא אמור למות, והוא בסופו של דבר כן מת, למרות שהיה שיפור בינתיים, זה לא קובע, אלא הולכים אחר העומד הראשון. יש ברשי אין עומד אך העומד לחשב כיוצא מבית דין זכאי ולהיפטר אם לאחר מכאן יכביד ומת, אלא בת המעשה דאשת אז נינן דויל ויכביד ומת חייב המכה מיתה. אז אין עומד אך העומד, אנחנו לא נוכל להתחשב בעומד השני שהיה בשעת השיפור. תניה אידך עמדוהו למיטה, עומדים אותו לחיים. אם רואים שהיה הקלה, אז יש עומד לחיים. והנפקמינה כמובן יהיה במקום איזה עונש מיטה, יהיה צורך להשתתף או לשלם את ההוצאות, שבט, ריפוי, בושת וכו'. לחיים, אם היה עקה ועמדו אותו שהוא יחיה, אין עומדים אותו למיטה. רשי כותב לחיים אין עומדים אותו למיטה, לומר תעינו בעומד ראשון ולחייבו לזה שרי יצא מבית דין זכאי ומן המחמת חולי אחר שבא עליו הכבידה המכה. אולי נקרא זה הכבידה המכה בגלל איזו גורם חיצוני גרם לכך שהוא התדרדר, אבל היה עומד התחלתי לחיים, אז המכה יצא מבית דין זכאי. עמדו למיטה והקל ממה שהיה, עומדים אותו עומד שני לממון, ואם לאחר כן הכביד ומת, משלם נזק וצער ליורשים וגם ריפוי שבט ובושת, והמכה פטור ממיטה. עכשיו בינתיים יש כאן מקור שאין בו שם, אנחנו כבר מרגישים מי עומד מאחורי המקור הזה. מימתי משלם? משעה שיקור. התשלומים ישולמו על פי הסכומים משעת המכה, לא משעת העומד העכשווי. ורשי אומר כמה שעות מהסוף, קוי באמצע רשי אומר ולא אמינן הואיל ועד אשתה לא אמדינה לי אלא למיטה, ואשתה הוא דאמדינה לי לממון נעמדי כדקאי אשתה, הרי אוקל ומפסידינן לי להניזה. כאילו לא אומרים את זה, אלא הולכים את העומד כמה היה הבן אדם הזה שווה לפני העקה וכמה היה שווה היה אחרי העקה. מאחר שבמקור הזה מוזכר המצב של עומד למיטה ואחר כך הקלה ואחרי זה מיטה ובכל זאת פטור, הוא סתמה כרבי נחמיה. יש פה מקור שהיא סתם מקור, ואמרנו כבר בעבר שמקור תנאי שהוא מובא בלי שם זה בדרך כלל מראה על הסמכות ההלכתי של אותו מקור, והמקור הזה כמו כפי שאמרנו אליבא דרבי נחמיה. עד כאן שיעורנו להיום.